כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros oshashuoi Olovos ovadeti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, חב ב' בתיבת תשע"ח, מסכת שבועות, דף מ"ב, שהם שבוע ימים ושבעה דפים עד לסיום מסכת שבועות. השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הולכים וקריבים בשמחה ובטוב לבב, בהתרגשות, ובהודיה לבורא כל העולמים אל סיום מסכת שבועות. זמן ומקום להיכנס אל בית המדרש ולשאת תפילה. יהי רצון מפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשה לי בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאות תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש הבריחו. ושכינתי, כרגלנו בסייעת הדשמיים מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, ואתמול למדנו את דף מ"א במסכת שבועות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה נפקמינות האפשריות בין שבועה דאורייתא לדרבנן, והתשובה בדאורייתא אי אפשר להפוך על שכן נגדו, ויורדים לנכסיו אם מסרב להישבע, ואם חשוד הוא הופכים לשן נגדו, ובדרבנן אינו כן. שאלה שנייה, מי שהוציא שטר חוב על חברו באיזה אופן צריך שישבע התובע שלא פרעו, והתשובה, אם מודה שכבר נפרע במקצת, או אם תובעו הנתבע שישבע לו. שאלה שלישית, להלכה אם המלווה את חברו בעידים, צריך לפורו בעידים, והתשובה, לרב פאפי בשם רבא צריך ולרב פאפה בשם רבא אין צריך, וכותבים התוספות שכך היא ההלכה. שאלה רביעית, להלכה, האם כשהתנאים או אל תפרעיני אלה בעידים צריך להביא ראיה שפרע לו בעידים, והתשובה, אינו צריך. אני יכול לומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים. שאלה חמישית, מי שטבע את חברו ממון וישיבו לא היו דברים מעולם ובאו עדים של אבא ופרה, האם חייב ומדוע, והתשובה לבא אינו חייב לרב החייב, משום שכל האומר לא לביתי כי אומר לא פרעתי. והשאלה האחרונה על דף מ"א, כשטען הנתבע שפרה לו 100 קבים מפצים שכל אחד מהם שווה 6 זוזים, ובאו עדים שהיה שווה 4 זוזים, האם הוחזק כפרן ומדוע, התשובה הוחזק כפרן, משום שסכום השער אנשים זוכרים. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות דפינו היומי אשר למדנו אתמול דף מ"א במסכת שבועות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ב בתיבת תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף מ"ב במסכת שבועות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"א עמוד ב' בשורה הראשונה מן השורות הרחבות בעמוד, בנקודותיים ומן המילים סימן, ראובן ושימון, דתנו אילחטה, יזפי ופרה, פלוני ופלוני, אפצאי סיטראי בהמנותא כביתרי. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא עכשיו בסוגריים סימן לכמה מעשים שיובאו להלן, בעניין זכותו של הלווה לטעון פרוע. הסימן ראובן ושימון, דתנו אילחטה, יזפי ופרה, פלוני ופלוני, אפצי, סיטראי, בהמנותא כביתרי. אומרת הגמרא, הנה המעשה הראשון. אהודה אמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו שלווה ממנו, כי פרעתין, כאשר תפרע לי את החוב, פרעין לי באפי ראובן ושימון. תפרע לי זאת בפני ראובן ושימון. עזל ופרי באפי תרי מעל, מהלך הלווה ופרה את החוב בפני שני עדים אחרים. ואכן שני העדים הללו מעידים עכשיו שהלווה פרה בפניהם, אבל המלווה טוען שעדי שקר הם, ולדעת תוספות מדובר שהלווה טוען שפרעו בפני העדים, והעדים הלכו למדינת הים. אמר אביי, באפי ביתרי אמר לי ובאפי ביתרי פרי, הרי המלווה אמר לו לפרוע בפני שני עדים, ואכן כך עשה הלווה ופרה בפני שניים. למרות שהמלווה הזכיר את שמותיהם של ראובן ושימון, אין זה בדווקא. אלא גם עדים אחרים נאמנים לומר שהחוב פרוע. אמר לרבה לאביי, לאחיקה אמר לבאפי רובן ושימון, כי איך ידלו נדחי. לכך אמר המלווה ללווה שיפרענו דווקא בפני רובן ושימון, ולא אמר לו סתם שיפרענו בפני שני עדים, כדי שלא ידחה אותו אצל עדים אחרים. מעשה שני, אהודה אמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו שלווה ממנו, כי פרעת לי כאשר תפרע לי את החוב, פרין לבאפ ויתרי, דתנו הלכתה, תפרע לי בפני שני עדים ששנו הלכות, כלומר בפני שני תלמידי חכמים. אז על פרי בין דילי לדילי, הלך הלווה ופרעו למלווה בינו לבין עצמו, דהיינו ללא עדים. לאחר מכן התניסו אנח זוזי, עבדו המאות מהמלווה באונס. עתו לקמי דרב נחמן, בא המלווה לפני רב נחמן, ואמר לי המלווה לרב נחמן, אין, קבולי קבליטינו מיני, אכן אני מודה שקיבלתי את המאות מהלווה, אבל כוונתי הייתה לקבלם רק דרך פיקדון. והמינה, אמרתי לעצמי, כיוון שלא היו באותו זמן שני עדים תלמידי חכמים, להביא גבי פיקדון, יהיו המאות אצלי כפיקדון, עד הם יתרמו ביתרי דתנו הלכתה, עד שיזדמנו לנו שני עדים תלמידי חכמים, ומקיים תנאי, ואז יקיים הלווה את תנאו בכך, שיאמר בפניהם שהוא פורע את חובו באותם מאות המופקדים בידי. ונמצא, שבינתיים איני אלא שומר חינם על המאות, וכיוון שעבדו באונס, אני פטור מאחריותם, ועדיין החוב קיים ומוטל על הלווה לפורו. אמר לי רב נחמן למלווה, כיוון דקמודית דוודאי שקליטין ומיני, כיוון שאינך מודה שנטלת מהלווה את המאות, והלווה התכוון לתנם בתורת פיראון ולא בתורת פיקדון, פיראון מעל יעבי, הרי זה נחשב פיראון מעולה, ומה שחשבת לקבל את המאות בתורת פיקדון, אין זה כלום, משום שדברים שבלב אינם דברים. הוסיף רב נחמן ואמר למלווה, אי אמרת לקיום את תנאי, ואם אתה תובע מהלווה שיקיים את תנאו ויפרע לך בפני שני תלמידי חכמים, זיל אייטיניו, לך עווה את המאות עכשיו ויתן לך הלווה בפיראון החוב. דהנה שהרי אני, רב נחמן ורב שישת נמצאים כאן. דתנינה הלכתה וספרה וספרה ותוספתה וכולה תלמודה. כבר שנינו הלכות וגם את כל הברייתות ואת כל התלמוד, ואנו ראויים להיות עדים בפיראון החוב הזה. ותוספות בדיבור המתחיל, האנה ורב ששת כותבים שרב נחמן אמר זאת למלווה בבדיחות הדעת, שכן לא היה צריך הלווה לקיים את התנאי. מעשה שלישי מביאה הגמרא. אהודה אמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו, אב לי 100 זוזי דוז פיתח, תן לי 100 זוז שילוויתי לך. אמר לי הלווה, לא היו דברים מעולם, כלומר לא לוויתי ממך כלל. אז על הלך המלווה, הייתי סעדד אוספי ופרי, הביא העדים שהעידו שאכן הלווה לווה ממנו, אבל הוסיפו העדים והעידו שגם פרה הלווה את החוב לאחר זמן. נמצא שעדותה משלו כדברי הלווה שאומר שלא לווה כלל, וגם לא כדברי המלווה שטוען שהלווה לא פרה. אמר אביי, מה הנה עבוד? כיצד ננהג על פי עדותם? אינו אמרי אוספי, הרי אותם עדים המעידים שאילווה לו, אינו אמרי פרי, הם עצמם טוענים שפרעו, ולכן הלווה פטור מלשלם. מביאה הגמרא דעה חולקת, רבה אמר, כל אדם האומר לא לוויתי כי אומר לא פרעתי דמי. הרי זה כאילו עודה שגם לא פרה, כי לדבריו הרי לא לווה, ואין אדם יכול לפרוע הלוואה שהוא לא לווה. כאשר העדים באו והעידו שלווה, מקבלים אנו את דבריהם כמו כל עדות שמתקבלת. אבל העדות שפרה אינה מתקבלת, שהרי נגד עדותם שפרה, יש הודעה של הלווה שלא פרה, והודעת בעל דין עדיפה ממאה עדים. מעשה רביעי, אהודה אמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו, אב לי 100 זוז דמסקינה בך, תן לי 100 זוז שאני נושה בך, שאתה חייב לי. אמר להלווה, האם לא פרעתיך בפני פלוני ופלוני? עתו באו אותם פלוני ופלוני, אמרי, הם העידו לא היו דברים מעולם, כלומר, הלווה מעולם לא פרה בפניהם. ואילו הלווה משיב, פרעתי, או בפני העדים הללו, או שלא בפניהם. סבר רב ששת למימר, סבר רב ששת לפסוק את הדין, שהוחזק כפרן, הוכח שהלווה משקר בכך שאמר שפרה בפני העדים הללו, ולכן אינו נאמן על הפיראון כלל, וגם לא יהיה נאמן אפילו בשבועה. אמר לרבה, כל מילתא דלורמי עלי דעיני שלאה ודעתי. כל דבר שאינו מוטל על האדם לזוכרו, אינו נותן את דעתו על כך. ומכיוון שהלווה היה נאמן לטעון שפרה גם שלו בפני עדים, שהרי המלווה לא יתנה עמו שיפרענו בפני עדים, אם כן לא היה מוטל על הלווה לזכור, אם באמת פרה בפני העדים הללו. ולכן, ייתכן שטעה וסבר שפרה בפניהם, אף שבאמת לא פרה בפניהם, אלא בפני אחרים או בינו לבינו. וממילא הוא לא מוחזק בכך לכפרן, ונאמן בטענתו שהחוב פרוע. מעשה חמישי. אהודה אמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו, אב לי שיט 100 זוז לדמסקינה בך, תן לי 600 זוז שאני נושה בך. אמר להלווה, וכי לא פרעתיך 100 קבי אפצי, דקיימי בשיטה שיטה? האם לא פרעתי לך 100 קבים של הפצים שמשתמשים בהם לעיבוד אורות, ששוויים עמד בשישה זוז לכל קו? נמצא אם כן ש100 קבים של הפצים שנתתי לך היו שווים 600 זוז, ופרעתי לך כל חובי. אמר לי המלווה, אמנם נתת לי 100 קו הפצים, אבל האם לאו ב4-4 וקיימי? האם לא עמד מחירם על 4 זוז לקו? ואם כך, פרעתני רק 400 זוז, ואתה חייב לי עדיין 200 זוז? לאחר מכן, עטו תרי סעדי, באו שני עדים ואמרו, אין, אכן, ב4-4 אבו קיימה, מחיר הפצים עמד על 4 זוז לקו בזמן הפיראון או כדברי המלווה, ועכשיו טוען הלווה שבוודאי פרה לו את כל החוב, ואף אם בפצים לא היה די לפיראון כל החוב, ודאי פרה לו את השאר במאות. אמר רבה, הלווה הזה הוחזק כפרן, שהרי שני עדים הכחישו את טענתו בעניין שווי ההפצים, וחייבו רבה לשלם את 200 זוז הנותרים. מה כשהגמרא אמר רמי בר חמה לרבה, אמרת, הרי אמרת כל מילתא דלא רמיה לידי איניש לאו הדעתי. אמרת שכל דבר שאינו מוטל על האדם לזכור ולדעת, אינו נותנו על ליבו. ואף כאן, כיוון שלא מוטל על הלווה לזכור באיזו אופן פרה את חובו, אלא רק ששילם את חובו, ייתכן שטעה וסבר שפרה את כל חובו בהפצים, ולא זכר שמקצת החוב פרה במעות, וממילא הלווה צריך להישבע שהוא פרה ויפטר. אמר לי רבה, ישיב רבה לרמי בר חמה, קיצותא דתרא מדקר דחירי אינשי, את סכום השער של הסחורה אנשים זוכרים, וכיוון שהכחישו אותו העדים בדבר שבני אדם רגילים לזכור, הוחזק הלווה לשקרן, ושוב אין נאמן הלווה לטעון שפרה את החוב באופן אחר. מביאה הגמרא מעשה שישי, אהודה אמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו, אב לי 100 זוז לדמסקין הבך, תן לי 100 זוז שאני נושא בך. והשטרה, הנה שטר החוב. אמר לי, ישיב לו, הנתבע כבר פרעתיך. אמר לי המלווה, אמנם נתת לי מעות בפיראון, אבל הנו אותם מעות, סיטרה נינו, היו על חוב שהיית חייב לי מצד אחר. מלבד החוב הזה שבשטר, היית חייב לי עוד חוב, ועבורם נתת לי את המעות, ואילו החוב שבשטר עדיין לא נפרע. נחלקו האמוראים כיצד לפסוק בדין הזה. אמר רב נחמן, איתרא שטרה, אורא אשטר. וזאת כיוון שמודה המלווה שקיבל ממנו מעות כפיראון חוב, ולפיכך אינו יכול לטעון שהיה זה עבור חוב אחר, אלא ודאי החוב שבשטר נפרע, ואין גובים ממנו כלל. ורב פאפה אמר, לא איתרא שטרה, לא אורא אשטר, שהרי המלווה טוען שהפיראון היה עבור חוב אחר, ויכול המלווה לגבות את החוב עם השטר שבידו. מקשה הגמרא סתירה בין הוראתו של רב פאפה כאן למה שהורה במעשה אחר. שואלת הגמרא ולרב פאפה, מה ישנה? במה שונה המעשה הזה ממעשה אחר שבא לפניו? דאודה אמר ללחברי מעשה באדם שאמר לחברו, אב לי 100 זוז למסכין הבך, והשטרה, תן לי 100 זוז שאני נושא בך, והנה השטר חוב. אמר לה הנתבע, לאו התורי אהבת לי, וכי לא נתת לי את אותם המעות שעליהם נכתב השטר עבור מקח של שברים? שאני אקנה שברים לשחיטה, ונתחלק יחד ברווחים. וכך עשיתי, קניתי שברים, ושחטתי אותם, והייתית והתייבת המסחתה, ובאת וישבת במקום שעומדים הקצבים וחותכים את הבשר, ומוכרים אותו, וקבל תזוסך, וקיבלת את המעות המגיעות לך מדמי השור. ואמר להשיב לו התובע, הנו אותם המעות שקיבלתי שם, סיטרי נינו, היו תמורת חוב אחר שהיית חייב לי בעל פה, ועדיין אתה חייב לי לשלם את חלקי במקח של השברים. ואמר רב פאפה על המעשה הזה, איתרא שטרה, אורא אשטר, שאין המלווה נאמן לומר שקיבל את המעות עבור חוב אחר. אם כן קשה, מדוע במעשה שלנו עודה רב פאפה שמקבלים את טענת המלווה, שקיבל את המעות עבור חוב אחר ולא אורא כוח אשטר? מתרצת הגמרא התם שם לגבי אותו שפרה את החוב מדמי השור, כיוון דקאמר, התורי יאהבת לי, ומתורי שקלת? איתרא שטרה, כיוון שטען הלווה למלווה, נתת לי את המעות תמורת מקח של שברים, ומהרווח של אותם שברים נטלת את הפיראון, והמלווה שותק, דהיינו מודה הוא בכך, שהשטר נכתב על החוב הזה של מקח השברים, הוא רע השטר, מאחר שגם התובע מודה שקיבל פיראון מדמי מכירת השברים. יש רגליים לדבר שאכן הפיראון מדמי השברים היה עבור חוב זה, ולא עבור חוב אחר. אבל לך כאן במעשה שלנו שטוען המלווה שקיבל את המעות עבור חוב אחר בעל פה, שאין שייכות בין הממון שמודה המלווה שקיבל לבין החוב שבשטר שטוען הלווה שעבורם נתנם לו, אימור סיטרא אינינו, ייתכן שבאמת הם שייכים לחוב אחר כטענתו של המלווה. מבררת הגמרא מה היה ועלה. מה ההלכה בדין הזה של מלווה הטוען סיטראי? מביאה הגמרא שנחלקו המוראים בדבר. רב פאפי אמר לא התרשטרה, לא הורה אשטר, כדעת רב פאפה. רב ששת בריידר אבידי אמר התרשטרה, הורה אשטר, כדעת רב נחמן. פוסקת הגמרא, הלכת ההלכה היא התרשטרה, הורה אשטר, ואין המלווה נאמן לומר שקיבל את הפיראון עבור חוב אחר. אני מילי, מוסיפה הגמרא, דין זה שהורה אשטר נאמה רק באופן דפרי באפסעדה, שפיראו הלווה בפני עידים ולא עידקר להשטרה. ואף שלא אמר הלווה בפירוש שזהו פיראון על החוף שבשטר, כיוון שיותר מסתבר שיפרע הלווה את החוף שבשטר שיכול המלווה להכריחו לפורו, מאשר יפרע חוב בעל פה, שאין המלווה יכול להכריחו לפורו. אבל פרי בין דידי לדידי, אבל אם פיראו הלווה בינו לבינו ללא העדים, מיגו מתוך שיכול המלווה למימר לומר לא היו דברים מעולם, כלומר להכריש ולומר שלא קיבל שום פיראון, יכול נמי למימר, יכול המלווה גם לומר, סיטרה הנינו, המעות שפרעתה היו תמורת חוב אחר, ועדיין החוב שבשטר קיים, וכדי אבי מבריידר רבי אבאו, כמו המעשה שהיה עם אבי מבנו של רבי אבאו, במסכת כתובות דף פה עמוד א', שהיה חייב מעות בשטר, ושלחם עם שליח למלווה, נתנם על שליח למלווה ללא קבלת השטר, ואחר כך טען המלווה שתפס מעות אלו עבור חוב אחר שהיה אבי מחייב לו, וממילא עדיין השטר אינו פרוע. עסק רבי אבאו, שכיוון שפיראו ללא עדים, נאמן המלווה במיגו שיכול היה לחיש לגמרי את הפיראון. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין נאמנותו של המלווה על הפיראון. העודה אמר ללחברי מעשה באדם שלווה מחברו ואמר למלווה בפני עדים בשעה שלווה ממנו, מהמת לי כל אימת דאמרת לי לא פרענה, תהיה נאמן עליי כל זמן שתאמר שלא פרעתי את החוב. ואף שבסתם הלוואה נאמן הלווה לומר שפרע, כאן אמר למלווה, תהיה אתה נאמן ולא אוכל לטעון שפרעתי את החוב כל זמן שתחישני. אז על פרי באפס עדי, הלך הלווה ופרעו בפני עדים, ועכשיו המלווה מכחיש וטוען שלא פרעו. אביי ורבא דאמרי תרוויו, שניהם אמרו, ההמני, הרי הלווה האמין את המלווה על עצמו, וכיוון שהמלווה טוען שלא נפרע, למרות שהעדים מכחישים אותו, חייב הלווה לשלם. מה תקיף לרב פאפה, הקשה עליהם רב פאפה, נהי דהמני תפי מנפשי. אמנם הלווה נתן נאמנות למלווה יותר ממנו עצמו, אבל תפי מסהד מהמני, וכי האמינו גם יותר מעידים, והרי לא אמר לו שיהיה נאמן יותר מעידים. ואם כן, אין המלווה נאמן להכיש את העדים, האומרים שנפרע החוב. ומביאה הגמרא מעשה דומה. אהודה אמר ללחברי מעשה בלווה שאמר למלווה בשעת ההלוואה, מהמנת לי כבי תרי כל אימת דאמרת לא פרענה, נאמן אתה עליי כשני עדים כל זמן שתאמר שלא פרעתיך. ולאחר מכן, אז על פרי באפת לטה, הלך הלווה ופרעו בפני שלושה עדים, אבל המלווה הכחיש את עדותם וטען שעדיין לא נפרע. אמר אף פאפה, כבי תרי המני, כבי תלטה לא המני, כשני עדים בלבד האמינו הלווה, שאם יעידו שפרה, יהיה המלווה נאמן להכישם. אבל כשלושה עדים לא האמינו, וכיוון ששלושה עדים העידים שפרעו, אין המלווה נאמן ניתון כנגדם שלא נפרע. אמר לרבונה בריידר רב יהושע לרב פאפה, יש לדחות את סברתך, שרי יש לחלק בנאמנות של שניים לנאמנות של שלושה, שכן אימור דאמרי רבנן, מה שאמרו חכמים דאזלינן בת הרוב דעות, שהולכים אחרי רוב דעות, כלומר שיש חשיבות לכמות האנשים, האומרים כדעה מסוימת, אני מילי דברים אלו נאמרו דווקא לעניין אומדנה, שומת ערך הנכס. כשאדם אומר לחברו לך שאמכור שדה זו, הרי היא מכורה לך מעכשיו במנה וקנה מידו על כך, ולאחר זמן מכרה לאחר במאה, קנה הראשון, והיא מכרה במחיר יותר גבוה ממה שהתנה עם הראשון, קנה האחרון, שעל דעת כן לא עשה קניין עם הראשון ונמצא כמי שנאנס ומחר. ואם אמר לו לך שאמכרנה, הרי היא קנויה לך מעכשיו, כמו שישום הוא בית דין של שלושה, קנה הראשון במחיר שיאמרו שניים מתוך השלושה. אבל אם אמר לו כמו שיאמרו שלושה, שלשון זו אין משמעותה בית דין, צריך שיסכימו כל השלושה למחיר. וכן אם אמר כמו שישומו אותה בית דין ארבעה, עד שישומו ארבעה כולם ויסכימו, ימכור לאחר כמו שיסכימו ואחר כך קנה הראשון. אם כן במקרים הללו דקמה דנפי שבקי יתפי, שככל שאנשים העוסקים בשומה מרובים יותר, כך הם בקיים יותר. ולפיכך אם קבע אדם שימכור דבר לחברו על פי המחיר שינקבו מספר מסוים של שמאים, אין די שיסכימו רוב השמאים, אלא צריך שיסכימו כולם, שבוודאי הקפיד על מניין השמאים שהזכיר, כיוון ששומתם של הרבים מדוקדקת יותר. אבל עניין עידות, הרי 100 עדים נחשבים כתרי כשניים ותרי כ100. כלומר, אין חשיבות לריבוי מניין העדים. אין עדיפות ל100 עדים על פי שני עדים. ואם כן, כשהאמין הלווה את המלווה על עצמו כשני עדים, הרי זה כאילו האמינו גם כ100 עדים. ולמרות ששלושה עדים מכחישים את המלווה, אין נאמנים יותר ממנו, אלא הוא נאמן לומר שלא נפרע. מביאה הגמרא לשון אחר של דברי רבונה ברי דרב יהושע במעשה שהובא ליל. לישנה אחרינה, לשון אחרת, אהודה אמר לי לחברי, מהמנת לי כבי תרי, אתה נאמן עליי כמו שני עדים, כל אימא דאמרת לא פרענה? אומר לו הלווה למלווה, כל זמן שאתה תאמר המלווה שלא פרעתי לך את החוב, אז הוא לפרעי באפי תלתה. אמר אף פאפה, כבי תרי המני, כבן תלתה לא המני. ואין המלווה נאמן להכחיש את העדים. מה תקיף לרבונה ברי דרב יהושע? תרי כמאה ומאה כתרי. שני עדים חשובים כמאה עדים, ומאה עדים כוחם שווה כשני עדים, וכיוון שהאמינו כשניים, הרי הוא נאמן גם כנגד שלושה. מוסיף רבונה שיש אופן שיש חילוק מהו מספר העדים. והיא אמר לכבי תלתה, אם אמר הלווה למלווה שיהיה נאמן עליו כשלושה עדים, ואז על פרי בבי ארבעה, והלך הלווה ופראו בפני ארבעה עדים. כיוון דנחית לדעות, כיוון שירד הלווה לדקדק במניין עדים מרובה יותר מאשר נצרח לסתם עדות שלא אמר סתם כשני עדים שזו עדות רגילה, אלא הוסיף ואמר שיהיה נאמן כשלושה עדים, נחית לדעות, בוודאי כוונתו הייתה לירד למניין זה של עדים בדווקא, שדווקא כשלושה עדים יהיה המלווה נאמן ולא יותר. שאילו היה הלווה רוצה ליתן לו נאמנות כמאה עדים, היה אומר לו נאמן אתה עליי כשניים, וממילא היה נאמן אפילו כנגד מאה. ובכך שהאמינו כשלושה, בוודאי כוונתו הייתה דווקא כשלושה ולא יותר, ולפיכך אין המלווה נאמן נגד ארבעה עדים. אומרת הגמרא, למדנו בסוף המשנה שפתחה את הפרק השישי במסכת שבועות לעיל בדף ל"ח עמוד ב', יש בני אדם מסוימים שאין תביעתם מחייבת שבועה. אין נשבעים על טענת, על תביעת חרש שאינו שומע ואינו מדבר, שוטה וקטן. ואין משביעים את הקטן כל שבועה שהיא. אבל נשבעים לקטן שבא בטענת אבי, וכן נשבעים להקדש. ואומרת הגמרא, מניין נלמד הדין הראשון, ושואלת מהי טעמה? מהו הטעם שאין נשבעים על טענת חרש שוטה וקטן? ואומרת הגמרא, אמר קרא, נאמר בתורה בתחילת פרשת שומרים, ספר שמות פרק כ"ב פסוק ו', כי ייתן איש אל רעהו כסף או חילים לשמור. ועל זה נאמר בפסוק שלאחריו, אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוקים, והיינו לשבועה. כפי שפרשה הגמרא במסכת בבא קמא דף ס"ג עמוד ב', שלמעידים גזירה שווה ממה שנאמר כאן אם לא שלח ידו, ונאמר בשומר שכר, שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו. מה להלן בשבועה? אף כאן לשבועה. ואין נתינת קטן נחשבת כלום לעניין זה, שכן בפסוק כתוב איש, שרק נתינה של איש, כלומר גדול, נחשבת נתינה, וכמו כן חרש ושוטה, דינם כקטן שהרי אין להם דעת. ועוד שנינו במשנה, אבל נשבעין לקטן ולהקדש. שואלת הגמרא, סתירה בדין שבועה על טענת קטן. שואלת הגמרא, והאמרת, הרי לאיל, אמרת ברישה של המשנה, אין נשבעים על טענת שוטה וקטן, וכאן אומרת המשנה שנשבעים על טענת קטן. מתרצת הגמרא, אמר רב, הסיפה עוסקת ביתום קטן, הבא בטענת אביו, שתובע הקטן את הנתבע בטענה שאבי מסר פיקדון בידך. וכך מסקנת הגמרא לקמן בדף מבית עמוד ב', שכיוון שבא מכוח נתינת איש, מועילה תביעתו לחייב שבועה. אבל בתחילה הבינה הגמרא שכוונת רב לומר שכל שבא הקטן ותובע מחמת נתינת אביו, חייב שבועה, אף על פי שטענתו אינה חשובה טענה. באופן כזה חייב שבועה, כיוון שאביו הוא זה שנתן, והייתה כאן נתינה של איש. במשנתנו, כשיטת רבי אליעזר בן יעקבי, דתניא, שנינו בברייתא, במסכת כתובות דף חי עמוד א', רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, על הודעת עצמו בלא שתבעו חברו. כיצד? אמר לו הלווה לבנו של המלווה, מנה לאביך בידי, הייתי חייב לאביך מנה, והאכלתיו פרס, אבל החזרתי לו את מחצית החוב, הרי זה הלווה נשבע שבועת מודה במקצת על כך, שאינו חייב לו את השאר. וזהו שנשבע על טענת עצמו. והחכמים חולקים ואומרים, אינו אלא כמישיב אבידה, אין הלווה נחשב אלא כמישיב אבידה שאינו חייב שבועת מודה במקצת, כיוון שיכול היה להימנע מלהשיב. ופתרו חכמים מן השבועה הזו כדי שלא יימנע מלהשיב. והוא הדין כאן שיכול להימנע מלהודות לבן של המלווה. וממילא סוברים חכמים שפטור מן השבועה. ובמסכת גיטין בדף נ"א עמוד ב', יש מחלוקת בין רבנן ורב לזר בן יעקב בעניין התובע את חברו מנה אתה חייב לאבי, והיינו שאביו מת, והבן הזה הוא יורשו, והנתבע מישיב איני חייב אל החמישים, שרבנן אומרים שאינו חייב שבועה של מודה מבקצת, משום שהוא כמישיב אבידה. ורש"י מפרש שם בסוגיה, שמישיב הוידה היינו הדין ששנינו במסכת גיטין דף ממחת עמוד ב', שהמוצא מציעה ומחזירה לבעליה והבעלים טוענים שלא יחזיר להם את כל ההוידה, אין המוצא צריך להישבע שיחזיר את כל ההוידה מפני תיקון העולם, כי אם נחייבנו שבועה, אף אדם לא ירצה לטפל בהשבת הוידה, ולכן גם המקרה הזה שלא טבע בן חוף שלו עצמו, יכול היה נתבע להעיז פנה ולכפור לגמרי, כיוון שלא עשה כן, אלא הודה במקצת, הרי הוא כמישיב הוידה לבעלים, והוא פטור מלהישבע את שבועת מודה במקצת. אבל הרמב"ן והרשב"א ועוד ראשונים חולקים על רש"י ומפרשים שהעניין של מישיב הוידה אינו שייך לתקנת חכמים, אלא שהוא פטור מעיקר הדין. והיינו משום מיגו שהיה כופר את הכל. תאמין לי שאני חייב לך רק קצת מן החוב, כי אם הייתי רוצה לשקר, הייתי כופר הכל ופטור משבועה. ולא נצריכה תקנת חכמים, אלא באופן שטבעו הוא הבעלים, באופן שאין לו מיגו. שמכל מקום חכמים תקנו, שיהיה פטור משבועה כדי שלא יימנע מלהשיב הוידות. אם כן, לשיטת רב אליעזר בן יעקב, כשם שהיא מודה מעצמו שהיה חייב לאביו, חייב שבועה אף כשאין כאן תביעה, כך בקטן הבא בטענת אביו, מחמת חוב אביו, נשבע לו דעתו שהיה חייב לאביו, שכן אינו גרוע יותר, מן האופן הזה של הנשבע בטענת עצמו. שואלת הגמרא ורב אליעזר בן יעקב, ליטלי, מישיב הוידה פטור, האם הוא לא סובר שמישיב הוידה פטור משבועה? והרי תקנת חכמים היא שמישיב הוידה לא יישבע מפני תיקון העולם, כמבואר במשנה במסכת גיטין דף ממחה עמוד ב'. משיבה הגמרא אמר רב, רבי אליעזר בן יעקב לא אמר את דינו באופן שלא הייתה תביעה כלל, אלא בשטענו קטן, באופן שטבעו יתום קטן. והוא טוען שיודע בוודאות שהיה חייב לאביו ולכן אינו נחשב מישיב הוידה. שואלת הגמרא ואיך אפשר לומר שדברי רב אליעזר בן יעקב נאמרו כשטבעו קטן? והאמרת, הרי שנינו במשנתנו שאין נשבעים על טענת חרש, שוטה וקטן, ומדוע חייב הלווה שבועה כשטבעו קטן? מחמת הקושייה הזו הגמרא מפרשת את תירוצו של רב באופן אחר. לעולם מדובר בטענו גדול, ולכך מחייבו רב אליעזר בן יעקב שבועה. ומה יקרו לי קטן? מדוע קרא לו רב קטן? ולגבי מי לדעב הוא הקטן הוא, משום שלגבי עסקי אביו, נחשבו כקטן לפי שאין הוא בקי בהם. ומכל מקום, כיוון שהוא גדול, טענתו טענה, ולכך כשעודה נתבע במקצת, חייב שבועה. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שמדובר באופן שגדול טבעו, מדוע אמר רב אליעזר בן יעקב שזהו אופן שנשבע על טענת עצמו? הרי טענת אחרים היא, שהרי הוא נשבע על ידי טענת הבן הגדול הטובעו בטענת בריא, שהיא בוודאי טענה ראויה לחייב שבועה. מיישבת הגמרא, כוונת רב אליעזר בן יעקב, שנשבע על ידי טענת עצמו, שעל ידי טענת החירים שחייב להשיב עליה, והודעת עצמו שהודע במקצת, מתחייב שבועה. תמהה גמרא, כולו נע מטענת החירים והודעת עצמו נינו. הרי גם כל הטענות המחייבות שבועת מודה במקצת, הן באות על תביעת התובע והודעת הנתבע. ומדוע אמר רב אליעזר בן יעקב פעמים שנשבע בטענה כזו? ועוד קשה שאם מדובר שהודע לתביעה של גדול, מדוע חכמים פותרים אותו? מחמת הקושייה הזו חוזרת הגמרא להסבר הראשון בתירוצו של רב שהברייתא עוסקת באופן שהתובע היה קטן ממש. אלא, באמת כוונת רב הייתה כאמור שנחלקו בקטן ממש, וכיוון שתביעתו היא על חוב של אביו והייתה כאן נתינת איש, מועילה תביעת הקטן לחייב שבועה. ורב אליעזר בן יעקב וחכמים בדרה בקמיפלגי, בדבר התלוי בסברתו של רבא נחלקו. דאמר רבא, במסכת בבא קמא דף קז, במסכת בבא מציע בדף ג, במסכת כתובות בדף חי, ובמסכת גיטין בדף נון א', אומר רבא, מפני מה אמרה תורה שמודה במקצת הטענה היא שווה לחלק שכפר, והרי היה יכול לכפור בכל, והוא כמישיב הוידה, ויהיה פטור משבועה. מבאר רבא, כיוון שיש חזקה, חזקת ההסתברות, שכך הדבר ידוע בהנהגת בני אדם, שאין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו לכפור בחוב, ולכן באמת כופר הכל פטור משבועה, כי כנראה אמת דבריו, והי בכולי בידי לכפרי, וייתכן שאדם זה באמת היה רוצה לכפור בכל החוב. והי דלו כפרי, והטעם שלא כפר בכל החוב, זה משום שאינו מאיס פניו בפני בעל חובו, וכיוון שהודעתו במקצת התביעה אינה מעצמו, לפיכך אינו נחשב בכך מישיב הוידה, ולכן חייבה אותו התורה להישבע על החלק שכפר. והראשונים נחלקו במהותה של החזקה הזו, שאין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו. רש"י במסכת בבא קמא בדף קז פירש שאין אדם מאיס פניו בפני מי שעשה לו טובה. כגון מי שהלווה לחברו, אין הלווה מעז לכפור בהלוואה בפני המלווה. אבל בפיקדון שהמפקיד לא עשה לו שום טובה לשומר, לא שייך את החזקה הזו. וייתכן שיעיז השומר פניו ויכפור. ואילו הריבה פירש, שם בתוסות במסכת בבא קמא דף קוף זין עמוד א' דיבור המתחיל העירוב, שהוא לא יכול לכפור בפנים מי שיודע שהוא משקר, בין שעשה לו טובה בין שלא עשה לו טובה. אבל אם בעל חובו אינו מכיר בשקרו, כגון כשהנפקד טוען שהפיקדון נאבד אצלו על ידי אונס, והמפקיד אינו יודע אם זו אמת או שקר, בטענה כזו יכול אדם להעיז. התרומת דשן מסביר שרבא בא לומר שלא תטעה, שמה שנאמר חזקה שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו זו חזקה גמורה שוודאי שאומר אמת, משום שאינו מעיז פניו בפני בעל חובו. בא רבא לומר שזו רק סברה לעניין המיגו, לומר שאין כאן מיגו כשמודה במקצת, מכיוון שאינו מעיז פניו לכפור הכל, אינו טוען ברצון את הטענה הזו של כפירת הכל, ומעדיף להודות במקצת. וממשיך רבא ודן, אם אכן אנחנו חושדים בו שהוא חייב הכל וכפר במחצה בשקר, כיצד מטילים עליו שבועה? והרי כשם שהוא חשוד לגזול ממון, כך יהיה חשוד להישבע לשקר. לכן מבאר רבא ובכולי באי דלא דילי, ובאמת אין הלווה חשוד כלל, שכן היה רוצה להודות למלווה בכל החוב. ואי דלא דילי, הטעם שלא הודה בכל החוב, השתמות יהודקה משתמת מיני. משום שכוונתו רק להשתמת ממנו בינתיים, סבר הלווה בדעתו, אדחה את המלווה עד אבל איזוזה ופרן עלי, עד שיהיו לי מעות ואפרה לו. וכיוון שאין כוונתו לגזול את הממון, הוא אינו נחשד על השבוע, ורחמנה אמר, לכך אמרה התורה, רמי שבועה אילויה, יתל עליו שבועה, כי איך דלא דילי בחולי, כדי שיודה למלווה בכל החוב, מחמת שלא ירצה להישבע לשקר. תוסות במסכת בבא מציע, דף ג' עמוד ב', דיבור המתחיל בכולי, מפרשים את שאלת הגמרא, מאחר שאמרנו שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, אם כן כמו שאין אדם מעיז לכפור בכל, כך אינו מעיז לכפור במקצת חובו, שהרי גם כשכופר במקצת, חברו מכיר בשקרו ויש כאן העזה, ואם כן, כאשר הוא מודה במקצת, יש להאמינו שאינו חייב יותר. במיגו, שאם היה משקר, היה כופר בהכל. ואין זה מיגו דעזה, שהרי גם עכשיו, הוא מעיז בכך שהוא כופר במקצת וחברו מכיר בשקרו. על זה תרץ רבה, שכאשר הוא מודה במקצת, אין זו העזה כל כך משום שהוא משתמט, אבל כשכופר הכל, יש העזה יותר, ולכן זה מיגו דעזה, והוא אינו מועיל. ולפי זה מבארת עכשיו הגמרא את המחלוקת. רב אלעזר בן יעקב סבר לא שנה בו, לא שנה בבנו, אינו מעיז. אין הבדל בין אם המלווה עצמו טובעו, ובין אם בנו של המלווה טובעו, בשני האופנים אין הלווה מעיז לכפור בפניהם בחוב. ואיל כך לב מישיב הוידאו, ולפיכך אינו נחשב משיב הוידא כשמודה לבנו, משום שאף אם היה רוצה לכפור בפניו, לא היה מעיז, ואף שהבן לא עשה לו טובה. וכפי שרשי ביאר לאיל, שאדם לא כופר בפני מי שעשה לו טובה, ופה הוא לא עשה לו טובה, מכל מקום סובר רב אלעזר בן יעקב, שאין הלווה מעיז לכפור הכל, אפילו בפני בנו של מי שעשה לו טובה. ולפי התוספות יש לבאר שחכמים סוברים שכיוון שאין הבן בקי בעסקי אביו, סובר הלווה בדעתו שאין הבן מכיר בשקרו ומעיז לכפור. ורב אלעזר בן יעקב סובר, לפי הסברו של התוספות, שאין הוא מעיז לכפור גם בפני הבן באופן שהבן טובעו בטענת בריא, וטוען שמכיר בשקרו. אם כן אומרת הגמרא, רבנן סברי בפניו בפני הלווה עצמו, הוא דאינו מעיז לכפור הכל, אבל בפני בנו מעיז. הוא מדלו מעיז, ומכך שלא איז לכפור הכל, אלא הודעה במקצת, הרי זו הודעה מחמת עצמו, וכמישיב הוידאו, ולכן הוא פטור משבוע. נמצא שלדברי רב, המשנה סוברת כרב אלעזר בן יעקב, שתביעת קטן על חוב אביו מחייבת שבוע. ועל זה מקשה הגמרא, ממצית מוקמית לה, כרב אלעזר בן יעקב, וכי יכול אתה להעמיד את המשנה כדעת רב אלעזר בן יעקב? הקטני, הרי שנינו ברישה של המשנה, שאם הבן טוען מנה לאבא בידך, ומישיב הלווה אין לך בידי אלא 50 דינר, פטור משבועה מפני שמישיב הוידאו. והרי לדעת רב אלעזר בן יעקב, כשבא התובע בטענת אביו, חייב הנתבע להישבע. מתרץ את הגמרא התם, שם ברישה של המשנה מדובר באופן, דלא אמר לי ברי לי, לא אמר הבן ברי לי, לא אמר הבן ודאי לי שהיית חייב לאבי, ובאופן כזה, מודה רב אלעזר בן יעקב שפטור הנתבע משבוע אף שעודה במקצת. ואילו אחר כאן בסיפה של המשנה שנשבעים לקטן, מדובר באופן דאמר הבן ברי לי ודאי לי שהיית חייב להביא. מביאה הגמרא הסבר אחר במשנה. שמואל אמר, באמת אין נשבעים לקטן. מה ששנינו במשנה נשבעים לקטן, היינו שצריכים להישבע כדי להיפרע מנכסי יתום קטן. שאפילו מי שיש בידו שטר חוף שאביו של הקטן חייב לו, אינו גובה מן הקטן מכוח השטר, כל זמן שלא נשבע שעדיין אביו חייב לו ולא פראו קודם אותו. לעומת זאת, כשגובה מהלווה עצמו הוא לא חייב שבועה, אלא אם כן טוען הלווה יישבע לי שלא פרעתיך. וכמו כן מסביר שמואל, מה ששנינו במשנה שנשבעים להקדש, היינו שאם בא להיפרע מנכסי הקדש צריך להישבע. כלומר, אם הקדיש הלווה את כל נכסיו, שהדין הוא שיכול המלווה לגבות את חובו מהנכסים המוקדשים, כיוון שהיו משועבדים לו קודם ההקדש, ומכל מקום קודם שיקבה המלווה את הנכסים, צריך להישבע שעדיין הלווה לא פרה לו את חובו. בקשה הגמרא, וכי אפשר לפרש שכוונת משנתנו להשמיע שנשבעים לקטן, והיינו שצריך המלווה להישבע כדי להיפרה מנכסי קטן? תנינה, כבר שנינו זאת במשנה לקמן בדף ממהי עמוד א', וכן במסכת כתובות דף פז עמוד א', שנאמר בה, מנכסי יתומים לא ייפרה אלא בשבוע, אם כן קשה תרתי למה לי, מדוע הוא צריך התנה להשמיע את הדין הזה פעמיים בשתי משניות? מתרץ את הגמרא הקמש מלן, במה שנשנה הדין הזה פעמיים, בא התנה להשמיענו את הדין של אביי קשישה. דתני אביי קשישה, שנה אביי קשישה בברייתא במסכת גיטין דף נון עמוד א' ובמסכת כתובות דף צדיד ד' עמוד א', יתומים שאמרו חכמים, היינו אפילו יתומים גדולים ואין צריך לומר שביתומים קטנים אמרו זאת חכמים. והיינו, בין לעניין שבוע, שאין המלווה גובה מנכסי יתומים ללא שבוע, ומדובר בין מיתומים גדולים ובין מיתומים קטנים, ובין לעניין זיבורית, שבא לגבות מנכסי יתומים גובה זיבורית, כלומר את הקרקע הפחותה שבנכסה ולא מקרקע בינונית, ככל מלווה הגובה מן הלווה, בין אם הם יתומים גדולים, בין אם הם קטנים. ומשום כך נשנה דין היתומים פעמיים במשנה, כדי ללמד שגם ביתומים גדולים וגם ביתומים קטנים, הדין הוא כך. והטעם מבאר את הגמרא במסכת גיטין דף נון עמוד א', כיוון שמעיקר הדין בעל חוב צריך לשלם מקרקע זיבורית שלו, אלא חכמים באו ותקנו כדי שלא תנעול דלת בפני לווים, בעל חוב גובה מבינונית, אז לגבי יתומים השאירו את דין התורה שגובים מהם רק מהזיבורית. מקשה הגמרא עוד על שמואל, וכי אפשר לפרש את האמור במשנה שנשבעים להקדש, היינו שנשבעים כדי להיפרע מנכסי הקדש? תנינה, כבר שנינו זאת במשנה לקמן בדף ממהי עמוד א', שהבא לגבות את חובו מנכסים משועבדים, מקרקעות שמחר הלווה לאחר ההלוואה ועכשיו הם ביד הלקוחות, לא ייפרו מן הלקוחות אלא בשבוע, ומה לי משועבדים להדיות ומה לי משועבדים לגבוה? כלומר, כשם שאם בא המלווה לגבות מהדיות שקנה את קרקעות הלווה, חייבו חכמים להישבע, כך גם כשבא לגבותם מהקדש צריך להישבע, שהרי הטעם שתקנו חכמים שבוע ובא לגבות מן הלקוחות זה משום, שאנחנו טוענים לטובת הלקוחות, שמה השטר חוב פרוע. אם כן, הטעם הזה שייך גם בבא לגבות מן ההקדש. מדוע הוא צריכה משנתנו לחזור ולשנות את הדין הזה? מתרץ את הגמרא, איץ תריך, הוא צריכה משנתנו להזכיר את דין הבא לגבות מן ההקדש שאינו גובה אלא בשבוע. מדוע? שאם לא כן, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתנו לומר, דווקא לעניין הבא לגבות מהדיות, הוא שתקנו חכמים שלא יגבה ממנו אלא בשבוע. זאת משום, דאדם עושה קנוניה על אדיוט, עושה הסכם של רמאות, כשחובו הוא כלפי אדיוט, או כשהוא בא לגבות מן האדיוט. יש לחשוש, שמה עשו המלווה והלווה הסכם ביניהם, ואחרי שפרה הלווה את החוב, השאיר את השטר ביד המלווה, כדי שיוכל המלווה לגבות בו פעם שנייה מלקוחותיו של הלווה, ואחר כך, אחרי שהוא יגבה את הקרקע מן הלקוחות, יחלקו ביניהם הלווה והמלווה את הקרקע שיגבה מהם. לפיכך הצריכו חכמים את הבא להיפרע מן הלקוחות שישבע שכן חייב לו הלווה. אבל לגבי הקדש, כשהקדיש הלווה את כל נכסיו היינו סבורים לומר דאין אדם עושה קנוניה על הקדש להוציא מהם שלא כדין, ולכן יוכל המלווה להוציא מן ההקדש גם ללא שבוע, כמה שמלן. לכך השמיענו התנה במשנה שאף הבא להיפרע מן ההקדש צריך להישבע, כיוון שחוששים לעשיית קנוניה גם על ההקדש. שואלת הגמרא ואמר אבונה שכיב מרע, חולה לו עלינו הנוטה למות, שהקדיש את כל נכסיו ואחר כך אמר מנה לפלוני בידי, מנה אחד מתוך הנכסים שהיו ברשותי והקדשתים, אינו שלי אלא של אדם פלוני וממילא לא חל עליו ההקדש, כלומר תנו לו לגבות ראשון שיוצאים מהנכסים קודם שהם יגיעו להקדש, נאמן בדבריו, ונותנים את אותו מנה לאותו אדם, ולא חוששים שמה באמת אין הנכס של אותו פלוני, והוא אמר זאת כדי להוציא את הממון מההקדש שלו כדין ויחלוק בו עם אותו אדם, כי חזקה היא שאין אדם עושה קנוניה על הקדש. וכיוון שעל פי דבריו יוציאו מנה מן ההקדש ויתנו אותו לאותו אדם, אז בוודאי אמר אמת. ואילו לפי התירוץ של הגמרא מוכח ממשנתנו, שגם לגבי הקדש חוששים אנו שמה עשו המלווה והלווה קנוניה להוציא ממון שלא כדין. תרץ את הגמרא, אמרי ישיבו בני הישיבה, אני מי לדברים אלו של רבונה נאמרו דווקא בשכיב מרע, חולה הנוטה למות, דאין אדם חוטא ולא לא, שאין אדם חוטא באופן שלא עצמו אין תועלת מכך, ולכן בשכיב מרע שעומד למות ולא יהנה בעצמו מאותו ממון, לדברי הכל אין חוששים שיעשה קנוניה על הקדש כדי שאחרים יהנו מהממון. אבל לגבי בריא, הבא להוציא ממון מן ההקדש, ודאי חיישין אנחנו חוששים לקנוניה. ולכן היא צריכה המשנה שהיא שווה המלווה קודם שיגבה מן ההקדש. ולכאורה קשה, מדוע צריכים לומר שבבריא אינו נאמן משום שחוששים שהוא עושה קנוניה עם אותו אדם להפסיד להקדש? הרי אף לולי זאת אין שום סברה להאמין לו להפסיד להקדש. שהרי אינו אלא עד אחד, ואין עד אחד נאמן בדבר שבממון. ואין לומר שיהיה נאמן משום הודעת בלדין, כי הגמרא במסכת כתובות אף יוטט עמוד א' אומרת שכל מקום שהוא מחייב אחרים בהודעתו, הוא לא נאמן, אלא מבואר כאן, שכל הטעם שהודעת בלדין אינו נאמן במקום שחב לאחרים, אינו אלא משום חשש קנוניה, אבל בלא זה היה נאמן. ואף שזה נוגע לאחרים מכל מקום, כיוון שהוא הבעל דין על המאורע הזה, שהרי הוא זה שנתחייב לפלוני, יש לו נאמנות על כך. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף מ"ב עמוד ב'. המשנה מפרטת דברים מסוימים שנתמעטו מפרשת שבוע, ואף אם יש בהם טענה מחייבת שבועה, אין נשבעים עליהם. אומרת המשנה בדף מ"ב עמוד ב', ואילו דברים שאין נשבעים עליהם, העבדים, הכנעניים והשטרות, והיינו שטבעו שיפקיד בידו שני שטרות שסכום כל אחד מהם הוא כך וכך, ותובע ממנו שיחזיר לו את השטרות עצמם, והשומר עודה באחד וכפר באחד, שהיה מקום לחייבו שבועת מודה במקצת, אבל כיוון ששטר התמעט משבועה, אין נשבעים עליו. לעומת זאת, בהלוואה באופן שתובע מהלווה דמי השטרות, והוא מודה במקצת חייב שבועה, כיוון שאין תביעתו על השטרות עצמם, אלא על הממון שכתוב בהם, ועליהם נשבעים. אבל זהו רק בשטרות שבכתב יד הלווה, אבל בשטרות שעידים חתומים עליהם אין נשבעים גם לא על כפירת והודעת הממון שבהם. כיוון שיש בהם שיעבוד קרקעות ואין נשבעים על כפירת או הודעת שיעבוד קרקעות, כפי שלמדנו לאל בדף למד זין עמוד ב'. אם כן, אילו דברים שאין נשבעים עליהם העבדים הכנעניים והשטרות והקרקעות וההקדשות. דין נוסף אומרת המשנה בדברים הללו, אין בהם בעבדים שטרות, קרקעות והקדשות, תשלומי כפל, שהגונבם אינו חייב לשלם כפל, ולא תשלומי ארבעה וחמישה. אם גנף שור עושה של הקדש וטבחו או מחרו, אינו מתחייב את תשלומי ארבעה וחמישה. עוד דין אומרת המשנה, שומר חינם הטוען שהפיקדון נגנב או עבד ממנו באופן שהוא פטור מאחריותו, אינו נשבע, אינו צריך להישבע על טענתו. ונושא שכר, שומר שכר אינו משלם עליהם אם נגנבו או נעבדו. מבואר בגמרא ששומר חינם על קרקעות וכדומה הטוען טענת גניבה או אבידה, פטור משבועה. יש מחלוקת ראשונים באופן שהוא מודה שפשע בשמירתו, אם יש עליו חיוב תשלומים או לא. אומרת המשנה, רבי שמעון מחלק בפטור של הקדש ואומר, קודשים שחייב באחריותן קורבנות, שאם עבדו, חייב הבעלים להביא אחרים תחתיהם, והיינו באופן שאמרו הבעלים, כשהקדישו את הקורבן, הרי עליי קורבן, אם עבדו הקורבנות מוטל עליהם להביא קורבנות אחרים. במקרה זה נשבעים עליהם, שמכיוון שחייב באחריותם, הרי הם נחשבים כשלהם ולא של הקדש. ואילו קודשים שאינו חייב באחריותם, שהפרישו בהמות ואמרו הרי זול לקורבן, ואם עבדו, אינם חייבים להביא אחרים במקומם, אין נשבעים עליהם, שכיוון שאינו חייב באחריותם, אין הקורבנות נחשבים כשלהם. רבי מאיר אומר, יש דברים שמחוברים בקרקע ואינם נחשבים כקרקע לעניין הדינים המנויים לאל, ואין חכמים עודים לו. מבארת המשנה כיצד, הטוען לחברו, 10 גפנים, 10 עצי גפן, טעונות ענבים, מסרתי לך לשמור בקרקעי, ועלה אומר הגפנים שמסרת לי אינן אלא 5, ונמצא שעודה במקצת הגפנים. רבי מאיר מחייב שבועה לשאר מדין מודה במקצת. ואף על פי שאין חיוב שבועה אלא על דבר שבמידה, במשקל או במניין, כמבואר בהמשך המשנה, וכאן לא ידוע כמה ענבים יש בגפנים, מכל מקום חייב שבועה, משום שאין צריך להזכיר מידה מדויקת של הפירות, אלא די במה שמזכיר מניין 10 גפנים או 5 גפנים, תאונות פירות. כך מסביר הרמב"ן. החכמים אומרים כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע, ואין נשבעים עליו. דין נוסף בחיוב שבועה אומרת המשנה, אין נשבעים אלא על תביעת והודעת דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, שהתובע תבע שיעור מסוים של ממון לפי מידה או משקל או מניין, והנתבע הודע לו בשיעור מסוים שהוא פחות משיעור התביעה. ובארת המשנה כיצד, התובע את חברו ואומר לו בית מלא פירות מסרתי לך, וכן אם תבעו ואמר לו כיס מלא מעות מסרתי לך, ארנק מלא מעות מסרתי לך, ועכשיו אין הבית מלא פירות ואין הכיס מלא מעות, ועלה אומר והנתבע מישיב, איני יודע כמה היו, אלא מה שהנחת אתה נוטל, פטור הנתבע משבועה, מפני שלא הייתה התביעה על משקל או מניין מסוים. ואף שכשאנו רואים את הפירות, הרי הודעתו ידועה, והרי זה כהודעה בדבר שבמידה, מכל מקום, בשעה שההודעה יוצאת מפי הנתבע, צריך שתהיה בדבר שבמידה. ואם באותה שעה לא היה דבר מדוד וידוע, אף שאחר כך נמדדו הפירות ונמצאו דבר שבמידה, מכל מקום, כיוון שההודעה הראשונה לא חייבה אותו שבועה, שוב, אינו חייב. כך אומר ארן. אבל אומרת המשנה, אם זה התובע אומר, בית מלא, עד עזיז, עד הקורה של הקומה העליונה בולטת לתוך הבית, מסרתי לך, וזה הנתבע אומר, לא היה בית מלא אלא עד החלון, חייב הנתבע שבועת מודה במקצת, כיוון שהתביעה וההודעה היו בדברים מסוימים. ולדעת אלו שסוברים שמודה במקצת, האומר אי לך ומשלם מיד את מה שהודה, פטור משבועת התורה. אז צריך להעמיד את המשנה באופן שהפירות תרכיבו, שאם לא כן, הרי הם מונחים לפני בעליהם, והרי זו כטענת אי לך שאין בה שבועת מודה במקצת. כך מסביר התוספות לקמן בדף מ"ג עמוד א', דיבור המתחיל וזה. ראה המשנה שלנו בדף מ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מניין לומדים שאין חיוב כפל בשטרות, עבדים וקרקעות. שואלת הגמרא תשלומי כפל מנהלן, מניין לנו שהגונב דברים אילו פטור מתשלומי כפל? אומרת הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא במסכת בבא קמא דף סמך ב' עמוד ב', ובמסכת בבא מציעא דף נ"ז עמוד ב'. יש לדרוש כלל ופרט וכלל על הפסוק הבא. נאמר בפרשת תשלומי כפל בספר שמות פרק רב ב' פסוק ח', על כל דבר פשע זהו לשון כלל הכולל כל דבר שנגנב. בהמשך הפסוק נאמר על שור ועל חמור ועל שה ועל שלמה, הרי זה פרט שפרטה התורה דברים מסוימים שיש בהם חיוב כפל. ובסוף הפסוק נאמר על כל הוידה, ובזה שוב חזר הפסוק וכלל כל דבר. והרי זה כלל ופרט וכלל. ובברייתא של רבי ישמעאל שנינו, שאי אתה דן לרבות מהכלל, אלא דבר שהוא כעין הפרט. ולפיכך יש לדרוש, מה הפרט מפורש בפסוק שהוא דבר המטלטל וגופו ממון? כך יש ללמוד מהכלל, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון, יש בו חיוב כפל. יצאו מן הכלל הזה קרקעות שאין הם מטלטלין. ואיך שייכת גניבה בקרקע? תוספות בדיבור המתחיל ואין אומרים, באופן שהשיג את גבול חברו. ואיך שייך טוען טענת גנב בקרקע? באופן שקיבל לשמור גפנים המחוברים לקרקע שדינם כקרקע, וטוען שנגנבו ונמצא שהוא גנבם. ומבאר הקובץ שיעורים שאף על פי שכשתלש את הגפנים נעשו מטלטלין, אבל כיוון שקיבל עליו לשומרם, כשהיו מחוברים לקרקע, לא חל עליו דין, טוען טענת גנב להתחייב בכפל. ממשיכה הגמרא ודורשת, וגם יצאו עבדים מן הכלל הזה, עבדים כנעניים שהוקשו לקרקעות, עבד הושווה לקרקע משום שנאמר והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממבב, הוקש עבד לאחוזה. וכן יצאו שטרות שאף על פי שהם מטלטלין אין גופה ממון, אין שוויו מצד הנייר, אלא הוא משמש כראיה להלוואה. והקדש נתמעט מתשלומי כפל משום שרעהו כתיב בפסוק, כי נאמר בפסוק ישלם שניים לרעהו, בא הפסוק ללמד שדווקא לרעהו יש חיוב תשלומי כפל ולא להקדש. אומרת הגמרא שנינו במשנה לגבי עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות, ולא תשלומי ארבעה וחמישה. אין לגביהם תשלומי ארבעה וחמישה. מבארת הגמרא את המקור לדין הזה, מה הייתה, מה הוא הטעם לכך שאין בהקדש תשלומי ארבעה וחמישה. משיבה הגמרא, משום שרק תשלומי ארבעה וחמישה, אמר רחמנה, אמרה התורה שישלם מי שגנב וטבח, וחיוב זה כולל את הכפל, ועוד שניים או שלושה תשלומים, ולא חייבה התורה תשלומי שלושה וארבעה, כי מאחר והקדש נתמעט מחיוב תשלום כפל, לכן אי אפשר לחייבו על תביחה או מכירה, אלא שלושה וארבעה. ושלושה וארבעה לא מופיעים בתורה. מחמת כן, נפטר לגמרי. עוד שנינו במשנה, שומר חינם אינו נשבע. מביאה הגמרא את המקור לדין הזה מן הנמילי, מניין לנו שבשומר חינם אין חיוב שבועה? דתנו רבנן. שנו חכמים בברייתא. בפרשת משפטים נאמרו שלוש פרשיות של דיני שומרים. פרשה ראשונה היא, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים, ונאמר שם ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו. ומבואר במסכת בבא קמא דף סמך ג' עמוד ב', דהיינו לשבוע ששומר חינם שטוען שהפיקדון נגנב מביתו, נשבע שאכן נגנב מביתו ושלא בפשיעתו ונפטר. פרשה שנייה נאמר כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור, שאם נגנב מבית השומר שכר, חייב לשלם. ופרשה שלישית נאמרה לגבי שואל חפץ, שחייב אפילו כשעבד החפץ באונס. אם כן נאמר בפרשת שומר חינם כי ייתן איש אל רעהו, זהו כלל. שהרי לשון זו כוללת כל דבר. בהמשך הפסוק נאמר כסף או כלים, זהו פרט שפירט הפסוק דברים מסוימים. בסוף הפסוק נאמר לשמור שמשמעו כל דבר הנשמר, הרי חזר וכלל. ושנינו בברייתא של רבי ישמעאל שכל מקום שנאמר בתורה כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אין אתה מרבה מן הכלל, אלא משהו כעין הפרט. ויש לדרוש מה הפרט מפורש בפסוק שהוא דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון כלול בפרשה הזו של חיובי שומרים. יצאו, נתמעטו קרקעות שאינם מטלטלין, ויצאו נתמעטו עבדים שהוקשו ושבו לקרקעות, ויצאו שטרות שאף על פי שהם מטלטלין אין גופן ממון, שהנייר מצד עצמו אינו שווה כלום ושוויו אינו אלא מחמת הראיה שבו. וגם אקדש נתמעט מתשלומי כפל משום שראהו כתיב, בסוף הפסוק נאמר ישלם שניים לראהו, בא הפסוק ללמד, שדווקא בראהו יש דיני שומרים ולא באקדש. אומרת הגמרא שנינו במשנה שנושא שכר אינו משלם, מבררת הגמרא מנהלן, מניין לנו הדין הזה ששומר שכר אינו מתחייב על קרקעות עבדים, שטרות והקדשות? אומרת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק לעניין שומר שכר, כי ייתן איש אל רעהו, הרי זה כלל, כיוון שלשון זו כוללת כל דבר שאדם נותן לחברו לשמור. לאחר מכן נאמר בפסוק חמור או שור עושה, הרי זה פרט, שרק בדברים אלו נאמרה הפרשה הזו, סיום הפסוק, וכל בהמה לשמור, חזר וכלל, כל מקום שיש בתורה כלל ופרט וכלל. והגמרא כאן מקצרת ואינה מביאה את המשך לשון הברייתא, שכאמור ממשיכה לדרוש כפי שהובא לעיל, שאין אתה לומד מן הכלל, אלא דברים שהם כאין הפרט, וממילא נתמעטו קרקעות עבדים ושטרות, עד לסיום דברי הברייתא של עניין הקדש, גם כן נתמעט כי ראהו כתיב, ובא ללמד שדווקא בראהו יש דיני שומרים ולא בהקדש. וכשם שנתמעטו מן הדרשה הזו שומר חינם ושומר שכר לשבועה ולתשלומים, כך נתמעט מן הדרשה הזו שואל מתשלומים. ואף על פי שלא נאמר בפרשה הזו, הוא נלמד משאר השומרים. שהרי במסכת בבא מציעא דף צדי ה' עמוד א', הוא קש שואל לשאר השומרים, משום שנאמר בשואל וכי ישאל. עם וו החיבור וו מוסיף על עניין ראשון שנאמרו בו דיני שומר חינם ושומר שכר, האמורים בפרשיות הקודמות. ככה תוספות, בדף מבית עמוד ב' דיבור המתחיל שומר. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי מאיר אומר יש דברים שאין כקרקע ואינן כקרקע ואין חכמים עודים לו. כיצד? 10 גפנים טעונות מסרתי לך, ועלה אומר אינן אלא 5, רבי מאיר מחייב שבועת מודה במקצת, ואילו חכמים אומרים כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע ופטור מן השבועה. מבררת הגמרא במנך לקור רבי מאיר וחכמים, מדייקת הגמרא מכלל מתוך מחלוקתה משמע, ורבי מאיר סבר שכל דבר המחובר לקרקע אינו נחשב כקרקע, ולכן הוא מחויב שבועה בגפנים המחוברות לקרקע, ואילו לדעת חכמים, דבר המחובר לקרקע דינו כקרקע. אם כך שואלת הגמרא, עד מפליגי, עד שנחלקו רבי מאיר וחכמים בגפנים טעונות ענבים, לפליגי שיחלקו בגפנים סרוקות ריקניות, דהיינו שתבעו 10 גפנים ללא פירות מסרתי לך, והנתבע מודה רק ב5, שלדברי רבי מאיר התחייב שבועה כיוון שאין הגפנים נחשבים כקרקע, ואילו לדעת חכמים נחשבים הגפנים כקרקע ופטור מן השבועה. מדוע נחלקו דווקא בגפנים טעונות? אמר רב יוסי ברבי חנינה, מבאר את הגמרא את מחלוקתם באופן אחר, אחר כאן במשנה מדובר בענבים שכבר הגיעו לגמר גידולם והם עומדות להיבצר, בזה כמפליגי, בזה נחלקו רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר סבר כיוון שהם עומדות להיבצר כבצורות דמיין, הרי הם נחשבות כבצורות ודין הפירות כמטלטלן ונשבעים עליהם. ורבנן סברי ואילו חכמים סוברים שאף שהענבים עומדות להיבצר, כיוון שעדיין לא נבצרו לא כבצורות דמיין, אינם נחשבים כבצורות, ודינם כקרקע שאין נשבעים עליה, אבל המחובר לקרקע שאינו עומד להיבצר, כגון הגפנים עצמם, לדברי הכל הרי הוא כקרקע, ואין נשבעים על זה. לכן נחלקו דווקא בגפנים טעונות ענבים. ואומנם, לעניין גביית חוב, לדברי הכל נחשבים ענבים שאינם צריכים לקרקע כמטלטלין, שהרי לעניין גביית מזונות של הבנות ממשועבדים, שאין גובים מטלטלין של יתומים, אמרו רב יוסף ואבאי במסכת כתובות דף נ"א עמוד א', שאין גובים מתמרים העומדים להיגדר, שאינם צריכים לדקל, לפי שכל העומד לגדור כגדור דמי. כך הסבר התוספות בדיבור המתחיל כבצורות. והטעם לדבר, מסביר התוספות במסכת סנהדרין דף ט"ו עמוד א', דיבור המתחיל בענבים, לפי שאין מטלטלים משתעבדים לבעל חוב, מפני שאין דעת המלווה סומכת עליהם מתחילת ההלוואה, כיוון שאפשר להבריחם. גם פירות העומדים להתעלש, אפשר לתולשם ולהבריחם, ואינם משתעבדים. ולכן, לא גובים ממטלטלים של יתומים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בדף מ"ב עמוד ב', אין נשבעין אלא על תביעה והודעה של דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. התובע תבע שיעור מסוים של ממון לפי מידה ומשקל ומניין, והנתבע הודה לו בשיעור מסוים שהוא פחות משיעור התביעה. שאלה המשנה כיצד? התובע את חברו ואומר לו בית מלא פירות מסרתי לך, וכן אם תבעו ואמר לו כיס, דהיינו ארנק מלא מעות מסרתי לך, ועכשיו אין הבית מלא פירות ואין הכיס מלא מעות. ועלה אומר הנתבע מישיב ואיני יודע כמה היו, אלא מה שהנחת אתה נוטל, פטור הנתבע משבועה, מפני שלא הייתה תביעה על משקל או מניין מסוים. אבל אם זה התובע אומר, בית מלא עד הזיז, עד הקורה של קומה עליונה בולטת לתוך הבית מסרתי לך, והנתבע אומר, לא היה בית מלא אלא עד החלון, חייב הנתבע שבועת מודה במקצת, כיוון שהתביעה וההודעה היו בדברים מסוימים. מביאה הגמרא אופן שבו לא נאמר הדין המובא במשנה. אמר אביי, לא שנו, לא נאמר הדין הזה במשנה שהתובע בית מלא אינו נחשב כתובע דבר שבמידה, אלא באופן דאמר לי, אומר התובע לנתבע, בית מלא סתם, ולא פירש לו לאיזה בית כוונתו. וכיוון שלא ידוע לנו גודל הבית וכמה פירות יש בו, נמצא שלא תבעו מידה ידועה. אבל אם אמר לי התובע לנתבע, בית זה מלא מסרתי לך, ידיע טענתי, ידועה טענתו של התובע, וכיוון שתבעו דבר שבמידה, גם אם ישיב הנתבע מה שהנחת אתה נוטל, הרי זו כפירה בדבר שבמידה. כיוון שאם ימדדו כמה פירות יש בבית עכשיו, נדע כמה חסר מטענת התובע, והרי זה דומה לאופן המבואר במשנה, זה אומר עד הזיז, וזה אומר עד החלון, חייב. אבל רב הדוחה את החילוק הזה של אביי, ואמר לי רב על אביי, אי אחי, אם אכן הדין כך, שהתובע ואומר, בית זה מלא פירות, זה נחשב לטענת התובע והודעת הנתבע כדבר שבמידה, עד את העניית ששונה התנה של המשנה בסיפה, את הדוגמה של זה אומר עד הזיז, וזה אומר עד החלון חייב, לפלוג וליטני בדידה, היה לו לתנה לשנות את הדין והחילוק, באותו אופן עצמו של תביעת בית מלא פירות, ולכתוב, במה דברים אמורים שפטור משבועה, באופן שתבעו בית מלא סתם, אבל אם תבעו בית זה מלא, והנתבע מישיב מה שהנחת אתה נוטל, חייב שבועה, שהרי גם במקרה זה של זה אומר עד הזיז וזה אומר עד החלון, על כוחך מדובר שאמר התובע בית זה מלא עד הזיז, כי אם הוא אמר בית סתם, אפילו אם הוא פירש בתביעה עד הזיז והשיבה נתבע עד החלון, עדיין אין זה נחשב דבר שבמידה, וכיוון שמדובר בבית זה, לא היה התובע צריך לפרש עד הזיז ולא הנתבע עד החלון, ודי היה לכתוב שאם אמר התובע בית זה מלא והשיבה נתבע מה שהנחת אתה נוטל, חייב שבוע. כך תוספות בדיבור המתחיל ולפלוג. מחמת הקושייה הזו, חולק רבה על הבעיה, אלא אמר רבה, לעולם אינו חייב עד שיתעננו בדבר שבמידה, או שבמשקל ושבמניין, ויודה לו בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. כלומר, אין די בכך שבית דין יבינו את שיעור ההודעה והכפירה מתוך טענת התובע, אלא צריך שיודע נתבע בפירוש. ותוספות בדיבור המתחיל, אלא אמר רבה, מבארים את דעת רבה בשני אופנים. אופן ראשון, גם אם נחסר הבית מעט, עדיין נחשב מלא, ולכן אין זה נחשב דבר שבמידה, כיוון שלא ידוע כמה הוא החילוק בין התביעה וההודעה. ב', רבה סובר שצריך להזכיר מידה מפורשת בהודעתו. מביאה הגמרא ברייתא המסייעת לדברי רבה. תניא כבתי דרבה, שנינו בברייתא כשיטתו של רבה. האומר לחברו קור תבואה יש לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי כלום, פטור משבוע מפני שכפר הכל. וכן אם אמר לחברו מנורה גדולה יש לי בידך והשיב הנתבע אין לך בידי אלא מנורה קטנה, אף שהודעה במקצת פטור משבוע, משום שמנורה גדולה וקטנה נחשבות לשני מינים, ואין זו הודעה ממין הטענה. וכן אם תבע את חברו אזורה גדולה יש לי בידך, חגורה גדולה יש לי בידך והשיב הנתבע אין לך בידי אלא אזורה קטנה, פטור, כיוון שאין ההודעה ממין הטענה. אבל אם אמר לו התובע, קור תבואה יש לי בידך, ועלה אומר אין לך בידי אלא לתך, דהיינו חצי קור, חייב. וכן אם תבעו מנורה בת 10 ליטרין משקל מסוים, יש לי בידך, והנתבע מישיב אין לך בידי אלא בת 5 ליטרין, חייב. ובהמשך תבאר הגמרא מדוע הדין הזה שונה מדין מנורה גדולה ומנורה קטנה. מסיים את הברייתא כללו של דבר, לעולם אינו חייב שבועת מודה במקצת, עד שיתעננו התובע בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, ויודה לו הנתבע בדבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. מסיים את הגמרא את הראיה מן הברייתא הזו, שהיא סיוע לדברי רבה, לשון כללו של דבר האמור בברייתא להטויי מי, מה הוא בא לרבות, לאו להטויי, האם אינו בא לרבות את הדין הזה? שאף התובע לחברו בית זה מלא, פירות מסרתי לך, והנתבע מישיב מה שהנחת אתה נוטל, גם באופן זה אינו חייב שבועה, כיוון שאינו בכלל דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין, כדברי רבה. עכשיו מבארת הגמרא את הדינים האחרים המובאים בברייתא. ומה ישנה, מדוע שונה הדין בתביעת מנורה גדולה ובהודעת מנורה קטנה, שפטור לכאורה משום שמה שטענו לא הודע לו ומה שהודע לו לא טענו, כלומר שזו הודעה שאינה ממין הטענה, כי יחי אם כן קשה גם בתביעת מנורה בת 10 ליטרין ובהודעת מנורה בת 5 ליטרין, נמי גם כן מה שטענו לא הודע לו ומה שהודע לו לא טענו, ויש לפותרו מדוע אמרה הברייתא שחייב הנדבה שבועת מודה במקצת. מתרץ את הגמרא אמר רבי שמואל בר אבי יצחק, אחא, כאן בברייתא מדובר במנורה של חוליות, חתיכות המחוברות זו לזו עסקינן. בזה אנו עוסקים, דקה מודה למינה, שהנדבה מודה בחלק מאותה מנורה שהוא תובעו, כי הוא תבעו מנורה עם כמות מסוימת של פרקים, ועלה הודעה במקצתן, והרי זו הודעה ממין הטענה, וחייב שבוע. שואלת הגמרא יחי, אם כן, שמדובר בסיפה במנורה עשויה חלקים חלקים, אזורה נע מיניתני, היה לו לתנה לכתוב דין דומה לגבי חגורה שיש באופן שחייב שבוע, ולוקמי בדי ילפי, ויעמיד אתן את הדין הזה בחגורה, העשויה מהרבה חתיכות המחוברות בתפירת מחת, והוא טבע ממנו אזורה בת 10 אמות והודע לו בשל 5 אמות, אלא על כוחך יש לומר די ילפי לא קטני, שהתנה לא שנה אופן של חגורה העשויה מהרבה חתיכות, ואם כן החנמי, גם בדין של מנורה בשל חוליות לא קטני, לא שנה התנה אופן של מנורה, העשויה מחתיכות רבות, ואם כן חוזרת הקושייה מדוע תביעת מנורה בת 10 ליטרין והודעה במנורה בת 5 ליטרין, נחשבת הודעה ממין הטענה והוא חייב שבוע. מדרץ את הגמרא אלא אמר רבי אבא בר ממל, שייני מנורה, הועיל ויכול לגוררה ולעמידה על 5 ליטרין. שונה הדין לגבי מנורה בת 10 ליטרין, כי הוא יכול לגרד ולמעט מעובייה באופן שלא יהיה ניכר החילוק בינה לבין מנורה שהייתה מתחילה בת 5 ליטרין, כיוון ששתיהן שוות בגודלן וחלוקות רק בעוביין. ולכן נחשבת המנורה בת 10 ליטרין ממין המנורה בת 5 ליטרין. אבל במנורה גדולה וקטנה, שאינו יכול לעשות מהמנורה הגדולה מנורה קטנה, וכן בחגורה ארוכה, שאם יקצרו על ידי חיתוך יהיה מקום החיתוך ניכר, לא נחשבת המנורה הגדולה ממין הקטנה, וכן אין החגורה ארוכה נחשבת בת מינה של הקצרה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף מ"ב במסכת שבועות, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הביאור? ורע אשתר, פירושם של רשי והתוספות, שאלה שנייה למסקנה, כאשר מודה המלווה שפיראו, אלא שטוען שהיה זה פיראון לחוב אחר, באיזה אופן נאמן ובאיזה אופן אינו נאמן. שאלה שלישית, כשאמר הלווה למלווה נאמן, אתה עליי כבית או כגימל עידים. האם נאמן גם כנגד עידים רבים יותר? שאלה רביעית, מדוע אין נשבעים על טענת קטן? שאלה חמישית, מדוע לרב לזר בן יעקב, כשאומר מנה היה לאביך בידי ופרעתי חצי, חייב שבוע? השאלה האחרונה על דף מ"ב, האם חוששים לקנוניה על הקדש? ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, כ"ב בטבת תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף מ"ב במסכת שבועות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, כ"ג בטבת תשע"ח, ונלמד את דף מ"ג במסכת שבועות, מרחק 6 ימים ו6 דפים מסיום המסכת כולה. השתבח שמו לעד. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב, היא נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.